כל כבודן.
ככה התחילה הפתיח, בדרך כלל הפתיח ארוך יותר מאפשר לי לנשום, להגיד בוקר טוב, משהו, אני לא רגילה ככה להתפרץ לתוכנית כמו שצריך, אבל בסדר, בוקר טוב, כל כבודן שמח, מה שלומכם, יום חמישי בשבוע, אתם על כאן מורשת, אני אהיה שוחט איתכם עד השעה 11, בוקר טוב למנדי גרוזמן, העורך שלנו, ולצוות ההפקה המופלא והנפלא, ככה הגענו היום, כולנו ככה לתוכנית בשצף קצף, האמת היא עם המון דברים טובים, השבת פרשת וישב, אם אני לא טועה, נכון? נכון? עם סולם יעקב ועוד כל מיני עניינים, נראה לי. אם לא, אתם אוהבים מאוד לשלוח לי אס-אמסים ככה כועסים. היום מערכת האס-אמסים שלנו פועלת, ולכן אנחנו נהיה בתקשורת ישירה ועדיבה, 05. אימאלה, אני בולבלת לחלוטין, אין לי מספר היום, אין לי כלום, שתדעו לכם. שהשם יעזור לנו. הנה. אתם יודעים מה? יש לי מפיקה כזאת מדהימה, שמתרוצצת פה מ-8 בבוקר להדפיס ולהביא ולעשות הכל. ואני רוצה להגיד לך משהו, היא פה, היא נכנסה עם הדפים. את יודעת שאני כאילו שעה מנסה... יש לי בעיה עם שמות. יש לי בעיה עם שמות. ואני התפללתי הבוקר שתמר תהיה המפיקה שלי, ותמר ניתן... לא, רק שתדעי לך שאותך אני נורא אוהבת, את השם אני שוכחת, את מבינה? אבל תמר בנימין, כן, תמר בנימין המפיקה, אבל שלא תחשבי שזה אישי, כי הבוקר אמרתי, הלוואי שהאישה המתוקה ש... הלוואי שהאישה המתוקה, כן, הלוואי שהאישה המתוקה תהיה, ולא זכרתי את שמה. כן, זה רמת הריחוף והרחפנות, אבל הנה, תמר פה, וגם הטכנאי שלנו, שלא סיפרו לי מה שמו, שלומי יצחקי איתנו, והנה, סיימתי להגיד תודה לכל השמות, כי מי שעובד פה צריך לקבל קרדיט, לא אחמוק מזה. והמספר שלנו ל-SMS'ים הוא 055-966-3991, 055-966-3991. זהו, עכשיו כשסיימתי את כל הפתיח, אפשר לנשום שנייה, לשאול אתכם מה שלומכם, להזכיר לכם ששבת נכנסת מחר, הולכת ומתקרבת לכיוון השתיים בצהריים, אז אם אתם בבית, תוציאו כבר את העוף והבשר והדברים, ותניחו אותם על השיש, תביטו בהם, אני יודעת שלפעמים יש איזו חרדה, חרדה קיומית לבשל שבת, לא לבשל שבת, אז רק תניחו את הדברים על השיש, שיביטו בכם במבט של אמא הבטחת לנו, יבטח לבשל אותנו לשבת, ואולי ככה תוך כדי תוכנית יהיה לכם חשק לקלף איזה קישור או בצל, והיה זה שכרי. בשבוע האחרון שלחה לי מייל, יש מישהי חמודה בשם רחלי, שלדעתי אנחנו גם משפחה באופן קרוב מאוד, ששולחת לי מיילים אחרי התוכנית, כי היא ראתה שכנראה אני, לא קיבלנו אס-אמסים שבוע שעבר, ושאלה אותי, האם אפשר לעסוק בכל מיני עניינים בתוכנית? אמרתי לה, כן, בשמחה, על מה בא לך לדבר? אז היא ביקשה שנעסוק בילדים מיוחדים. היחס אליהם, זאת אומרת, היום יש המון המון משפחות שמתמודדות עם ילד מיוחד בכל מיני אופנים, ומה שנקרא, הרמתי את הכפפה, ואנחנו נעסוק בזה היום עם כל מיני אנשים מזוויות שונות שמתעסקים בעניין הזה. ורגע לפני שנשמע את השיר הנוסטלגי שלנו, אני כן אספר לכם משהו קטן. השבוע היו אירועי צמה, אפילו דיברנו עם רוחמה בן יוסף שבוע שעבר, על ההתוועדות המדהימה שהיא עשתה שלשום באולם הנשי שהיה, ומדי יום בצמה יש את האירוע של הנשים, האירוע של הגברים. מי שנחשף השבוע לסרטונים, לדברים, פשוט אנרגיה שאין דברים כאלה, באמת יש אנשים שמחכים שנה שלמה לאירוע הזה של צמה, לבוא לבנייני האומה ולרקוד ולקפוץ, ועל במה אחת נמצאים אמנים, חרדים, חילונים, וכולם שרים את הניגונים של חב"ד, להווי ידוע שגם אם מגיע אמן ככה עם שירים נורא, יש לו רפרטואר שירים משלו, אף אחד לא שר שם שירים משלו, כולם שרים רק את ניגוני חב"ד, כמובן כל שנה בעיבודים חדשים. מי שעדיין לא היה בצמה, אני ממש ממליצה בחום, אמנם זה שנה מעכשיו, כי האירועים נגמרו אתמול בלילה, אבל גם אני הקטנה נורא רציתי להגיע לצמה, והיה לי הופעה והיא בוטלה, ואמרתי, זה יופי, אני אספיק להגיע לצמה, והיה לי גם אספת הורים, לא משנה, וככה אני מתכננת, איך אני אסיים את אספת הורים, והופ, אני ארוץ מהר לירושלים, ואני אספיק את מנת האנרגיה השנתית שלי, כי ממש זכור לי עוד הקפיצות של שנה שעברה והריקודים, והאספת הורים התאחרה, כמו שאספות הורים מתאחרות בדרך כלל, ואני חוזרת לאוטו ככה בשעה 9, ויודעת שלפניי נסיעה של שעה הלוך ושעה חזור, וזה מצחיק, כי כל כך רציתי לנסוע לירושלים, לקבל את האנרגיה הזו, במיוחד בימים אלו שברוך השם אני עמוסה, ואני רוצה ככה להיות גם בקהל ולרקוד ולשמוח, ושמישהו אחר ישמח אותי, ונכנסת לאוטו, ואני אומרת, לפעמים אנחנו צריכים את הרגע הזה של השקט עם עצמך, ולהגיד, שנייה, מה את עושה? מה את עושה? את אשכרה הולכת לנסוע עכשיו שעה הלוך ושעה חזור, ואפילו שחיכה לי כרטיס וחיכו לי חברות מהממות שם, פתאום ככה באיזה רגע של שפיות אמרתי, אני חוזרת הביתה. ולמה אני מספרת לכם את זה? כי אני אומרת, לפעמים המציאות קצת מטעתת. אתה אומר, אני נוסע, אני רוצה לקבל אנרגיות, יהיה בסדר, ניסע, נסתדר. דווקא אני אומרת, לפעמים זה נחמד, שנייה לשבת באוטו בשקט ולשאול את עצמך בכנות, רגע, אני נוסעת לקבל אנרגיה, אבל בדרך, לעשות את המתמטיקה, כמה אני מוציאה בדרך, ומתי אני אחזור, ומחר בבוקר רדיו, ואני אחר לרדיו, בסוף איחרתי בכל מקרה, לא משנה. אבל זהו, אז ככה אמרתי, לפעמים ככה בעודנו שואטים לאיזה מטרה בחיים, שנייה נעצור, שנייה נחשוב, רגע, זה באמת טוב לי, אני מתערבב פה עם מלא שיקולים, אני זה. ווואלה, היה נחמד לחזור הביתה בשקט, בנחת, ובעזרת השם, איך אומרים, שנה הבאה בצעמה הבנויה, נזכה לקפוץ ולרקוד עם כולם, ויהיה בסדר, ואולי יהיו עוד כמה מיני צעמות בדרך לשם. אני גם מציעה להשיק את רעבה, כמו שיש את צעמה, רעבה, פסטיבל מזון חסידי, שזה גם משהו שיכול להיות נחמד. וזהו, עכשיו אני אשמיע לכם את מיכל שטרייכר, שהוא באמת אחד הנוסטלגים שיש, ועד שהוא יתחיל לשיר, אתם תשמעו מנגינות של מנגינה של בר מצוות בשנות ה-90, זה ממש יזכיר לכם את האוף, את הבורקס ואת הרוטב, אבל כשמיכל יתחיל לשיר, שלא לומר מייקל שטרייכר יתחיל לשיר, אז אתם תחזרו לשנת 94 כזה, וככה אפשר להיכנס ככה לכיוון השבת בנחת. כל כבודן, אנחנו כאן עד השעה 11. הצלילים היפים של הבר מצווה ככה ברקע, ואני רוצה להקריא לכם חלק קטן מתוך ספר שנקרא הסולם של חלי, שכתב קלוד מיכאל דדיה, אולי שמעתם את השם הזה בהקשר של הריקודים, אבל מסתבר שהאיש המוכשר הזה גם כותב ספרי ילדים. הספר מספר על חלי החילזון המתוקה, שקצת הייתה לא שייכת. אני אקרא לכם ממש חלק קטן, כי זה ספר ארוך, אבל חלי הגיעה לכיתה של כל מיני חיות והרגישה קצת לא שייכת. חלי לא עצלנית, היא פשוט כבדת תנועה. בתחרויות הספורט תמיד מגיעה אחרונה. היא איטית, שונה וקצת מסורבלת, וחבריה להגו על איך שהיא זוחלת. שכחתי לספר לכם שלחלי הנחמדה היה על הגב כתם לידה. הוא השאיר בעקבותיה שביל זהב מופלא. שביל זהוב ומופלא. עשוי מתווים, דור רמי ואפילו לה. בהמשך הספר חלי נוסעת איתם לטיול וכמובן משבשת את הכל כי היא נורא איטית ומסורבלת וכולם כועסים עליה, אבל באופן פלא חלי מצילה את ההצגה והם אפילו נוזפים בה. עוד לפני שהם מגלים שהיא יכולה לעזור להם, אומרים לה, עשית מספיק נזק, שום דבר את לא יכולה, צעקו הקטנטנים ולא הקשיבו לקולה. זה לא נכון, קרה חלי, אני כן מסוגלת. זוכרים את השביל הזהוב שנמתח לו כשאני זוחלת? נוכל לעקוב אחריו, בחושך הוא זוהר, הוא ייקח אותנו חזרה אל הבית מהר. כל הכבוד לחלי, חייך ינשוף ומחק כפיים, ניצלנו בזכותך קרה והיטיב את המשקפיים. לימדת אותנו שלכל אחד יש מעלות, צריך רק להתאמץ ולרצות אותן לגלות. חלי הנהדרת, אותך אנחנו אוהבים, מהיום והלאה נהיה חברים הכי טובים. אז יש פה ליבי דיבדי 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 דיבדי, קראו כולם בשמחה, וחלי הייתה מאושרת וכמו יהלום זרחה. בוקר טוב לאסתי ארנסטר, מנהלת עמותת סולם.
בוקר טוב.
איזה יפה, הקראתי את הספר, לא הקראתי הכל, הקראתי רק חלק.
כן, שמעתי אותו, כן.
הילדים והילדות שיקראו בספר הזה, כרגע הם בבית ספר, אבל להורים שמקשיבים, תכף תספרי לנו על הספר, אבל לפני כן, סיפרתי למאזינים ולמאזינות, שפנתה אליי השבוע אישה יקרה, וביקשה שנעסוק גם בנושא הזה של ילדים מיוחדים. את עמותת סולם הרבה אנשים מכירים, אבל מה שאני למדתי בזמן האחרון זה שמעבר לזה שאתם בשליחות מדהימה עם הילדים המיוחדים, הילדים והילדות המיוחדים, אתם גם יש לכם שליחות להנגיש את הנושא הזה לעולם, נכון?
נכון, נכון.
ספרי לי על זה.
אז כמו שציינת, בסולם אנחנו מציינים השנה 40 שנות פעילות. שליחות גדולה במתן שירותים, ליווי משפחות, טיפול בילדים, קרוב ל-1,000 תלמידים, למעלה 110 כיתות, מגיל חצי שנה, גיל 19. אני חושבת שבאמת הבשורה הגדולה זה אפשרות לעזור לכל ילד, האפשרות להביא את הילדים להישגים משמעותיים מאוד. בחזון שלנו זה באמת לאפשר לכל ילד לממש את הפוטנציאל שלו באופן מירבי. אנחנו מאמינים שכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים גם לתת מעטפת משמעותית, תומכת ומכילה להורים, למשפחה, כדי שהילד יוכל להגיע למקום הזה. ואז אנחנו רואים מצד אחד באמת ביקוש הולך וגדל, ואנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, אז יש הרבה יותר ילדים, הרבה יותר מודעות, הרבה יותר פתיחות לקבל עזרה, ואני חושבת שזה כנראה הכל יחס כאחד. אני חושבת שהעובדה שרואים היום שאפשר לתת לילדים עזרה בתקופה מסוימת, ולהחזיר אותם אחר כך למעגל החיים באופן עצמאי ומצליח, נותן הרבה כוח להורים לעשות את הצעד הזה של להפנות ילד למסגרת, גם אם נקראת מסגרת של חינוך מיוחד, לתת לו ככה עבודה אינטנסיבית, פוש רציני, ולראות בעזרת השם אחרי כמה שנים, באמת ילדים שמגיעים למקומות מדהימים, ממש בלתי יאמן. וכמו שאמרתי, חלק מזה זה באמת להעלות את המודעות וההבנה של ההורים, של המשפחות, של הסביבה, של אנשי החינוך, של להבין שאם ילד מתקשה יש דרך לעזור לו, להבין שאין ילד רע, יש ילד שרע לו, ובאמת להיות שם בשבילם ובשביל הילד. ואתם שומעים הרבה פניות, פוגשים הרבה הורים, היכולת של הורים לעצור ולשאול את עצמם, זה הזמן לעזור, זה הזמן לעשות שינוי, איזה סוג עזרה נכון, זה באמת דבר מבורך שהולך ומתרחב עם המודעות שהולכת ומתפתחת, ובוודאי במגזר שלנו שהדברים צריכה הולכים קצת יותר מאוחר, אבל באמת לא להשוות את הקצב, את ההתפתחות, את ההתקדמות, את הפתיחות.
רציתי לשאול, עם מה הורים לילדים מיוחדים מתמודדים מעבר להתמודדות עם הילד בסביבה? זאת אומרת, בעולם מודע כמו היום עדיין נתקלים בככה חוסר התחשבות, חוסר הבנה, אנשים שברוך השם כאילו לא יצא להם להתעכל, לא במשפחה הקרובה, לא מכירים את המושג, עדיין היום יש את הריחוק הזה, את ה...
הקושי מאוד משמעותי, נתחיל עם הקושי של באמת ההורים לקבל, באמת כולנו כהורים רוצים את הילדים הכי מקסימים ומייחלים לילדים הכי מוצלחים, וכשאתה נפגש בקושי זה קשה. היה לנו בדיוק השבוע שיח עם אמא שסיפרה שהיא ממש נלחמה להכניס את הילד שלה לאחד הגנים שלנו, כי היה לה מאוד ברור שזה מה שהוא צריך וזה מה שהוא זקוק. היא אומרת, ולמרות הכל, למרות ההבנה, למרות הבהירות, הגיע היום הראשון והיא הביאה אותו לגן, והיא הביאה אותו אפילו בקומה זקופה בהבנה ברורה שזה מה שהוא צריך, והיא אומרת, שם אותו בגן והיא חזרה הביתה לפקוט 4 שעות ברצף. זאת אומרת, אנחנו, זה קשה, זה לא פשוט, אתה הולך למסלול שאתה לא יודע בדיוק איך הוא התפתח, הרבה חששות, הרבה חרדה, הרבה נעימויות, הרבה שאלות ששאלות, אז מה אני הייתי יכולה לעשות אחרת אולי כדי למנוע את המצב הזה. בסדר ראשון באמת, התהליך הוא תהליך לא פשוט, וצריך להיות שם, וצריך ללוות שם, וצריך לתת הרבה אופק והרבה תקווה, כי רואים באמת בסייעת הדשמה את התקדמויות משמעותיות. מעבר לזה בוודאי, המעגלים הנוספים הם מאוד משמעותיים בכל התהליך הזה. אתה רואה שאנשים עומדים מול מעגלי המשפחה, אם אני אקח בראש ובראשונה, אנחנו פוגשים לא מעט הורים שמגיעים ומשתפים בהתמודדות, הורים ששלמים עם ההחלטה ומבינים שזה המקום של הילד. היה לנו לפני כמה שנים ילדה שהייתה בבית ספר אפיקים, בבית ספר לבנות לקויות למידה, שהיה לה מאוד טוב והיה לה מאוד מתאים והיה לה מאוד נכון, והורים באו אחרי שנתיים והודיעו ביום בהיר אחד שהם מוציאים את הילדה. זה מאוד הפתיע, מה קרה פתאום? כי כולם ידעו שהתהליך עוד בסיוע, עוד לא סיימנו אותו. וההורים אמרו, אנחנו לא עומדים בלחץ, המשפחה לא גומרת. באמת כולם כנראה מתוך רצון טוב ומתוך מסירות ומתוך, אומרים ככה, שנתיים החזקנו חזק ועכשיו אנחנו נכנעים ללחץ ומתפללים שהילדה לא תשלם על זה מחיר.
משפחה מסביב רוצה שיחזירו את הילדה למוסד רגיל?
למה אתם שולחים ומה המחיר שאתם משלמים, והאם זה נכון, ואולי תשקיעו ותתנו כך, וזה לא בסדר, אתם רוצים להקל על עצמכם, ואתם לא רוצים את הלטיפולים אחרי צהריים, תנו להיות סביבה נורמטיבית, תראו את החיפוי שהיא מחכה. היה לנו מקרה מכיוון אחר של באמת ילד שהגיע מאוד צעיר, הורים מאוד צעירים, ועברו תהליך מדהים קודם בתהליך ההתקשרות, לחבר את ההורים לילד, ליצור את הקשר, לראות את מוקדי החוזק של הילד. ואחרי תקופה, אחרי איזשהו אירוע משפחתי, הם חזרו מאוד שבורים, והם אמרו, המשפחה חוותה איזושהי התפנות משותפת, וממש הפתע בשבילם שהילד צריך לצאת מהבית, שההתמודדות קשה מדי.
וואו.
והם באו ממש ברוכים, והם אמרו, לימדתם אותנו כאן במקום להתחבר אל הילד, להתקשר אליו, ואנחנו לא מסוגלים לעשות את הצעד הזה. ובסופו של דבר, מה שהם ביקשו את עברת המערכת, להזמין את המשפחה המורחבת, הייתה ממש התייעצות עם הסבים, הסבתות משני הכיוונים וזוג ההורים, לדון ביחד ולנסות לחשוב מה הדבר הנכון, ובסוף הוחלט שהילד יישאר בבית, ובנו מערך עזרה ו... ליווי להורים שיכולו להתמודד עם העניין, אבל באמת הפתיחות של ההורים במקרה הזה להיעזר ולגייס את המערכת לעזרת העניין הייתה מאוד משמעותית. אז אנחנו חושבים שכולם מונעים מרצון טוב. רק חייבים לזכור וגם להזכיר לעצמנו ובסביבה שההורים בסופו של דבר אלה שבאמת הם מכירים את הילד, ואף הורה לא בוחר לשלוח לחינוך מיוחד משיקולי נוחות,
כן.
או משיקולים של... כי זה מה שבא לי לעשות. אלא באמת, כשהורה מגיע למקום הזה, הוא עושה את זה מתוך, עם הרבה כאב, עם הרבה התלבטות, אבל עם הרבה בהירות שזה מה שהילד שלו צריך. אז דווקא המסר שלנו, כאנשים שמסביב את זה לתמוך, אם יש החלטה שהורים עשו להיות איתם, ללוות, לקבל, שאחד הדברים המשמעותיים בסלם, שרוב הילדים נראים מאוד, בנראות הם נראים תקינים, בנראות
כן.
החיצונית, עד שלא, אנחנו עומדים מקרוב על טבעם, ואז לא פעם, זה מביא באמת למצבים
מבלבלים.
לא נעימים, כי בעצם הילדה נראית רגילה, אז אתם לא מחנכים אותה, אז תחנכו יותר, תלעגו יותר בתקפנות, תפילו יותר סמכות, יהיו יותר אסטרטיביים. אז התגובות מאוד מגוונות. אז אני אגיד שזו התקופה, בוודאי שצעדנו כברת דרך ארוכה
כן.
מאז תקופת ילדי הארונות שהילדים האלה לא יצאו מהבתים. יש יותר הבנה, יש יותר מודעות, אבל בהחלט יש עדיין קושי שהמקום והאחריות החברתית שלנו זה בואו וניתן יד, בואו ונתמוך, בואו וניתן מקום.
ולא נשפוט גם.
ברגע שילד צריך לתת, יכול כבר לתת לחינוך המיוחד, זה קורה מיד. אנשים לא מתמענים ומערכות
כן.
לא מחזיקות ילדים. אחת הבשורות של מערכת שלה זה לראות הילדים שלה מתקדמים קדימה ויוצאים הלאה. בוודאי לחינוך הרגיל הזה.
אסתי, כשאת אומרת אנחנו מלמדים את ההורים להתקשר לילד, את בעצם אומרת שהרבה פעמים הורה חווה איזשהו יחס ככה אמביוולנטי מול הילד, הוא מתקשה לקבל אותו, זאת אומרת, קורה שם
לגמרי, אנחנו חווים א', ילדים שיש בעיות התקשרות ראשוניות מאוד, ילדים שיש להם קושי תחושתי ולא רצו לנוק ודחו מגע, שתחו חיבוק, והורים לקחו את זה למקומות מאוד מורכבים ולא פשוטים, הילד לא רוצה אותי, לא אוהב אותי,
כן.
מתרחק ממני, אנחנו פוגשים הורים בשלבים הראשונים שבאים ואומרים, לא ברור לנו אם הילד אוהב אותנו, אם הוא מכיר אותנו מספיק, ואצל הילדים היותר גדולים, באמת המון תסכול, המון חוסר אונים, שגורם להורים גם הרבה ריחוק, אנחנו הרבה שומעים, היינו אתמול בביקור באחד המקומות, אז אמרה לנו הגננת שהיא בגן של הילדים הצעירים, האתגר המשמעותי שלי זה להחזיר להורים את האמון בילד שלהם.
וואו.
אני אומרת כמה שזה נשמע, הנה זה פוגש אותנו, וזה באמת הורים מקסימים ומשפחות נהדרות, אבל הקושי של ההתמודדות גורם לפעמים באמת שאתה לא מצליח לראות את הצדדים היפים, ומה הילד כן מסוגל, איך אתה כן מתמקד במוקדי החוזק. זה ממש דבר ש... אנחנו רואים בו שליחות גדולה, כי מהמקום הזה שאתה מחזיר את האמון והתקווה, ההורה מגויס והילד חווה ומרגיש את זה, וגם מתגייס הרבה יותר.
כן.
כן, וגם זו תופעה רווחת, והיא באמת גם הורים משתפים אחרי ממש תקופות קצרות, לימדתם אותנו לאהוב את הילד, לימדתם אותנו להכיר את הצדדים היפים של הילד, את היכולות שלו לטפח אותם, להעצים אותם, גם בעיני עצמו וגם בעיני המשפחה, לתת לתפקידים שהוא כן מסוגל,
כן.
שהוא כן מתאים.
אסתי, כמה שנים את בסולם?
אני בסולם 22 שנה.
וואו.
פרק זמן משמעותי, כן. באמת, חובה לאורך השנים את
השינויים.
התפתחות בכל התחומים, וגם באמת בסייעתא דשמיא את הכלים המקצועיים והמגוונים שעוזרים לקצר תהליכים ולעשות שינויים מרחיקי לכת באורך השם.
יצא לך לפגוש בוגרים של סולם?
בוודאי, בוודאי. יצא לנו הרבה לפגוש, יצא לנו לקבל דרישות שלום, לקבל הזמנות לבר מצווה, לקבל הזמנות לחתונה. יש לנו כאלה שניסו והצליחו, יש כאלה שמשולבות אצלנו בעולם התעסוקה במעונות שלנו ובמקומות עבודה שלנו. בוודאי. זה באמת לראות איך נותנים לילד את הכלים, גם אם אי אפשר לפתור את כל הבעיות. פגשתי בארצות הברית את אבא של אחד ה... ילדים שהיה אצלנו 8 שנים ברצף, ועברו לגור שם, ואמר, האוטיזם לא נעלם, אבל לימדו אותנו ואת הילד לחיות עם זה בצורה הכי טובה. כן. הם באמת ילדים שמצליחים מאוד לחזור, ואנחנו, זה נותן הרבה כוח לשמוע ולראות, ובאמת להרגיש כמה הפרק זמן שהם נמצאים ונעזרים הוא משמעותי ויותר שינוי משמעותי ביכולת שלהם באמת להצליח ולהיות חלק מהקהילה בהצלחה רבה.
מדהים. אסתי ארנסטר, מנהלת עמותת סולם. אני רק אגיד שאת הספר שהקראתי קצת בהתחלה, הסולם של חלי, הוא בעצם יוצא דרככם. אתם הוצאתם אותו יחד עם קלוד? איך זה
אנחנו
עובד?
אנחנו הוצאנו יחד עם קלוד, ביוזמה משותפת, כן? באיזושהי השגחה פרטית נפגשו דרכנו.
כן.
היה לו חלום להוציא ספר, נפגש איתנו, ובאמת אנחנו מרגישים שהספר מביא איתו את הצורה כל כך משמעותית שאנחנו הזכרנו גם הפעם, לתת בילד את האמון עם הכוחות שיש לו, עם הכלים שיש לו, ולהביא אותו למקום המיטבי.
איך אפשר לקנות כן. אותו? כי אני מניחה שזה לכל משפחה, זה לא רק
נכון, ובעזרת השם יהיה על המדפים בחנויות הספרים בשבועות הקרובים.
מהמם, הסולם של חלי. אסתי ארנסטר, ממש תודה על המילים ועל המודעות, ושתזכו להמשיך לעשות חיל בבריאות בעזרת השם, ותמיד להיות בצד הנותן. תודה רבה.
אמן, אמן ואמן. תהיו שליחים טובים באמת להביא את המסרים הנכונים לטובת ילדי ישראל.
בעזרת השם. תודה, אסתי.
המשך יום טוב.
תודה.
כל טוב. שלום שלום.
כל כבודן.
כל
כבודן, חזרנו אליכם, אני אשוחת איתכם עד השעה 11. כבר 3 מאזינים נזפו בי, שאומנם השבת זה פרשת וישב, אבל סולם יעקב בכלל היה בפרשת ויצא. ואני אומרת, אני תפקידי בעולם לגרום לכם להרגיש חכמים, נבונים, יודעי תורה. אתם יודעים, תמיד שתהיה את הפער, שימו אותי לידכם, ואז כאילו יהיה את התחושה הזאת שאתם חכמים ונבונים. מדי שבוע אני זורקת פה איזה טעות, כדי שתוכלו לתקן אותי, להנעתכם. גם המאזינה הסודית שמבקשת מדי שבוע שלא להקריא את שמה בקול, אומרת, אניה, אל בס עלך לגבי צמה. אני חשה שהערבייה ההדדית לעד זוכה מהמאזינות המעריכות שלך, מספקות לך את המנה השבועית. אכן, אכן, גם הקפה שנשפח פה. אכן הרווה אותי הבוקר. חז ושלום, לא אומרים את זה בשידור, ממש לא. כוונתי נשפח בבית, כמובן. שרשרת התקריות שקרתה לי עד שהגעתי לרדיו בשעה טובה, אבל כפי שלמדנו, ככל שיש יותר מניעות, המטרה יותר גדולה וגבוהה. זהו. עכשיו, אמרנו שאנחנו מקדישים היום את התוכנית הזאת לילדים, אבל גם לאימהות מיוחדות. אני רוצה להגיד בוקר טוב למושקי לנדו, מייסדת, היא גם מחנכת, והיא גם אשת תקשורת, והיא גם מייסדת ארגון הינני. נכון? בוקר טוב, מושקי?
בוקר טוב, אניה.
מדברת איך בלשון כאילו בגוף שלישי, אבל הנך פה, הננך פה. אז
קודם כל, אני חייבת להחמיא לך, איך את שוצאת יפה מטעויות, שפו ענק, וואלה.
נכון, נכון. כי כשקדוש ברוך הוא נותן לך מלא טעויות, אז את מתאמנת בה.
ושאני אבין, את לא היית בצמה?
אז את פספסת את הפתיח שהיה לי כרטיס לאתמול בערב, ואני כולי הייתי בברן, בכיוון, ובשנייה האחרונה אני...
וואו, זה הפספוס, שנה הבאה איתי ביחד, יד ביד.
וואי, תקשיבי, זה באמת אנרגיה לכל השנה, ממש.
עדיין קורות לי הרגליים, אפילו שהייתי לפני יומיים.
היית לפני יומיים? אה, היית ביום של ההתוועדות שהיה גם לנשים. אבל איך אתם, סתם שאלה, לפני שניגש לעצם העניין, למרות שאם אנחנו הבאנו חבדניקית בשבוע החסידות, אז אנחנו נעסוק גם בזה, אין ברירה. אבל איך באמת החבדניקים המקוריים חשים כלפי צמה, כי זה כאילו צמה בסוף היא פונה ללא חבדניקים, נכון?
קודם כל, אני באופן אישי הגעתי עם כמה מקורבות.
מקורבות. אני רק אסביר למאזינים שמקורבות הן לא חבדניקיות, שהחבדניקית המקומית מקרבת אותם. בסדר? זה מה
מסבירה. מכבנקת אותם.
כן, היא קוראת להם לא חבדניקיות לעת עתה, כי יש מצב שעוד דקה הם כן יהיו חבדניקיות.
אני כאילו כל שנה שאני מגיעה לצמה, אני מביאה איתי עוד שורה של נשים ועוד שורה.
מדהים.
אחרי שאת נמצאת שם, את אומרת, את לא יכולה שנשים לא יהיו.
זה ממש הרבה לייף. זה ממש הרבה לייף. שנה אחר כך הם מביאות עוד מקורבות.
בול. בתור חבדניקית אני יכולה להגיד לך שהתחושה היא של וואו, איזה כיף שאני חלק מזה, ממש ממש ביום יום שלי.
גאוות יחידה.
וואו, והניגונים והכל, וכאילו, את יודעת, יש את זה ביום יום, אבל את לא באמת עוצרת ליהנות מזה, לרקוד מזה, ופה כאילו כל המופע זה נטו זה, ועטפה.
מדהים, מדהים. טוב, אז שנה הבאה בצמה הבנויה בעזרת השם. אבל אני הזמנתי אותך היום, כי את לא רק חבדניקית, את גם אמא של שני אור. בן כמה שני אור?
אם אני אמא של שני אור, אני עוד יותר. איזה שם הבאנו לו. בשבוע הזה.
בדיוק. זה כמו, יש מנדי גנרי ויש גם שני אור גנרי, נכון?
יש, הגדול שלנו מנדי ושני אור, ויש עוד שתי בנות מתוקות, ברוך השם.
ואת מושקי, ממש משפחה לתפארת. את אמורה להיות שליחה באיזה רוסיה או משהו.
רק בעלי זכריה, לא ברור איפה הוא נכנס שם, אבל נדבר על זה בשידור הבא.
זכריה, אשכנזי, אוקיי.
כן, משהו פה לא ברור כל כך.
גם דברים שקורים בחב"ד, כן. בן כמה שני אור?
שני אור, המאמן שלנו, בן 9. לא יאומן האמת, כי אם ילד מיוחד שאת אומרת בן 9, אז שלעת יש בזה קונוטציה מסוימת, כי הוא כאילו בן 9, אבל הוא כל כך לא בן 9.
בן כמה הוא בתחושה?
זה נורא משתנה. אני כן יכולה להגיד לך שיש לו עיכוב נורא נורא גדול בכל התחומים. אם זה שפתי, תקשורתי, קוגנטיבי, פיזי, הוא לא תואם ילד בן 9 כמובן. גם שוב, יש לי את הבנות הקטנות ברוך השם, שזכיתי ללדת ו... וכאילו זה מצד אחד נורא משמח ווואו וכיף, מצד שני לפעמים את אומרת וואו, הילדה בת 3 יותר ממנו בתחומים מסוימים שבשבילו זה מתנה הולכות ועוקפות אותו וברוך השם שהן מתפתחות כרגיל, אבל לפעמים זה קצת משקף את הצביטה בלב, כי את אומרת כמה אני צריכה להשקיע ולטפח בו, וגם לא תמיד כאילו הדברים עובדים כמו שהייתי רוצה, אבל אנחנו ממשיכים.
באיזה גיל, התחלת להבין שמשהו לא תקין? זה לא היה מעל העידן, נכון?
תראי, קודם כל היינו, אני חושבת שזה פקטור נורא משמעותי כאן, היינו ממש ילדים. היינו שנינו בני 23, היה לנו תינוק בבית בן שנה כשילדתי כבר את שניו, וילדתי, והכל בהתחלה לכאורה, את יודעת, עושים איזה מבדקון קטן מעד אחרי הלידה, והכל היה בסדר, וציון 10, והכל בסדר. בתחושה שלי כבר בגיל מספר שבועות, ראיתי שמשהו שם, אם זה תגובה לקולות, אם זה חיוך ראשוני, הדברים הנורא נורא קטנים האלה לא קרו, לא קרו בזמן, לא קרו כשהם היו צריכים לקרות, והייתי יושבת לידו שעות ומדברת ומנסה לשמוע צלילים ומנסה לראות תגובה ומנסה לראות איזה ניסיון לסחילה, דברים שהם קטנים אבל הם לא קורים. והם לא קוראים, ואת עושה כל כך הרבה, אף שבעצם בגיל 4 חודשים, פשוט התייצבתי איתו בלי תופס 17, בלי כלום, הלכתי איתו להתפתחות הילד באסף הרופא, אמרתי להם, תעזרו לי. כאילו, היום אני אומרת איך עשיתי את זה, מי מגיע לשם ככה?
איזה אומץ.
אבל... כן, אמרתי להם, תעזרו לי. תראי, בניגוד להרבה הורים אחרים, מגיל 12 התנדפתי עם ילדים מיוחדים.
הבנתי.
ובעלי, מיד אחרי החתונה, נכנס לעבוד בעמותת יד לילד המיוחד. שהיום הוא מנכ״ל בעמותה הזאת. אז כאילו היינו נורא בתחום הזה לפני ששני אור נולד לנו. הכרנו, ראינו,
ממש יוסף ירד למצרים להכין את השטח.
כן, אני תמיד אומרת לרופאים שהקדוש ברוך הוא הכין לנו שטיח אדום. כי אין לי דרך אחרת לראות את הדברים האלה. ובאיזשהו מקום גם יכול להיות שבגלל זה זה היה נורא לטובתנו, שראיתי עליו בגיל נורא מוקדם, וככל שעוזרים להם בגיל יותר מוקדם, זה גם הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר יעיל, יותר קל לעזור להם. ואני זוכרת ש...
ועדיין למרות כל המודעות והניסיון, עדיין יש איזה שבר כזה, פתאום להבין את זה, נכון?
זה אפילו הרבה יותר גדול משבר, זה סוג של אובדן. זה כאילו, רגע, זה לא הילד שכל ההיריון ציפיתי לו, זה לא הילד שחשבתי שיהיה לי, משהו אולי לא טוב אצלי, משהו אצלנו, משהו לא עשינו טוב. כבר, רגע, לא תהיה לי את המשפחה המושלמת, במרכאות, שחשבתי שתהיה לי, כי בואי, לאף אחת מאיתנו אין את המשפחה המושלמת שהיא חשבה שתהיה לה, אבל אצלי זה נורא בולט, אצלי כולם יודעים, כל השכנים רואים, אצלי זה משהו שהוא נורא יוצא החוצה, אי אפשר להחביא את זה. אני לא רוצה להחביא את זה, אבל זה מה שנקרא נורא נורא ניכר לעין. ויש את המקום הזה נורא נורא חזק של האבל, של ההדחקה, שלפעמים הייתי אומרת, רגע, אולי זה עוד מעט כן יעבור, עד שהבנתי שזה לא שפעת, ושהוא לא יקום מחר בבוקר רגיל. זה גם משהו שלוקח המון המון זמן להבין אותו, להשלים אותו, והכל תוך כדי שאת מטפלת בו כבר, זאת אומרת, אין לך את הזמן לשבת ולהגיד, אוקיי, אני צריכה עכשיו שנה להקל את זה. לא, תוך כדי היא רצה ומטפלת ובודקת, ועד שעושים לך את האבחון, ועד שיש את האבחון המדויק שעובד, זאת אומרת, זה תהליך של סחרחורת נורא גדולה שאתם מתמודדים בו, בתור זו כל אחד לבד, שניכם ביחד, תוך כדי לגדל עוד ילד בבית. לכן אני חושבת שמי שאין אותה...
איך הסביבה אגב מגיבה לזה?
אבל אני חושבת שמי שאין אותה ילד המיוחד, הרבה פעמים מסתכל על זה, יו, איזו התמודדות לגדל כזה ילד, זאת התמודדות שהיא הרבה הרבה יותר גדולה, כי היא גם בתוך הזוגיות, היא גם בתוך המשפחה הגדולה, היא גם בתוך איך את משווקת אותו לסביבה. כן. בואי, אם את שואלת על הסביבה, לפעמים אני מרגישה שאני המשווקת שלו.
נכון.
מעבר לזה שהוא לא מדבר, אז אני הפה שלו ואני העיניים שלו, אבל אני גם המשווקת שלו. ואם ברחוב פתאום מישהו נועץ בו עיניים, ובואי, זה קורה לי כל יום, אז ואז יש מבוכה או אי נעימות, אז אני מסתכלת על הבן אדם שמסתכל עליו, ואומרת לו, נכון, הוא מהמם? ואז אין לו מה להגיד, הוא חייב להגיד לי כן.
את לוקחת את העניין הזה נורא בבריאות ובפתיחות, אבל אני מתארת לעצמי שיש אמהות שכן, המבטים האלה ממש פוצעים אותם, הם לא מצליחות מיד להגיד נכון ומהמם.
גם אני, שאני אומרת את זה, זה נשמע ממקום של בריאות, אני פשוט שוברת את הקרח כי אין לי ברירה, ואני גם רוצה שיורידו את העיניים, ואחרי שאני אומרת את זה, אז אין להם ברירה, הם מורידים קצת את העיניים.
כן.
אבל כן, לא תמיד זה קל, וזה נורא תלוי, את יודעת מה העניין, אם עכשיו אנחנו בערב חנוכה, ואחד הדברים הכי מדוברים עכשיו בוי בכל קבוצות הוואטסאפ זה לקבוע תאריך למסיבה משפחתית. מהצד שלך, מהצד שלו, מהצד האמצע, מאחורה, כאילו, בוי, מהמשפחה המורחבת יותר מורחבת, פחות כל יום יוצא שיש אירוע משפחתי, ואני ישר חושבת איפה שניאור נכנס בתמונה, ואף אחד גם לא שואל אותי, איפה שניאור נכנס, אתם יכולים לבוא איתו, מתאים שתבואו, כי אנחנו בתור הורים של שניאור, שאפילו לא ציינתי ששניאור הוא ילד עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם,
כן.
שזה נורא 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 מורכב, כי הוא ילד שלא מודע לסכנות, הוא ילד שצריך השגחה צמודה.
הוא נבהל כאילו, שיש בלגן ומלא רעש, זאת אומרת זה
כמובן,
משפיע.
כמובן, הוא גם לא מגיב בהתאם לסיטואציות, לפחות כלפי חוץ. אז מה שאומר, אני תמצטתי את זה במשפט אחד, מה זה אומר לגדל את שניאור, זה אומר שאם הולכים אותו למקום מסוים, את חייבת לוודא שהמקום נעול, שהמקום בטיחותי לו, שיהיה מישהו שכל הזמן יסתכל עליו. אז זה אומר שאו את או בעלך יושבים צמוד לשולחן, והשני כל הזמן צמוד אליו, מסתכל עליו, את יודעת, וכן, והוא יכול לגעת לאנשים בתיקים, בפלאפונים, להפוך צלחות של אוכל, לברוח. אז את בעצם ישר אומרת, רגע, יש מסיבה משפחתית. הדבר היחיד שאת חושבת, מה עושים עם שניאור? ניקח אותו, לא ניקח אותו. אם ניקח אותו, איזה מחירים זה אומר? ואני אומרת, מודיעים על מסיבה משפחתית, ואצלכם כל השיקולים הם אחרים, אחרים, לגמרי. ובחנוכה אני חושבת שזה החג שהכי בולט, כי כאילו זה הכי חג שעושים את המפגשים המשפחתיים.
כן.
ממש, ממש, ממש.
מושקי, את נשמעת נורא נורא אנרגטית, ואני תוהה, האם את לא מאוד מאוד עייפה?
דווקא היום אני עולה לשידור שאני כל כך צרודה.
לא, אבל שומעים את האנרגיה, ואני ככה שומעת אותך, את מתארת את הדבר הזה, ואני אומרת, זה תיאור אחד מתוך חיים שלמים, וזה בטח נורא נורא מעייף. מקבלת עזרה?
זה נורא. אני משתדלת. פעם פסיכולוגית שהלכתי אליה כששניאור עוד היה קטן, נתנה לי עצה מאוד מאוד נכונה, ואני משתדלת ליישם אותה ממש ברמת היום-יום. היא אמרה לי, תסתכלי לפחד בעיניים. אל תפחדי להגיד מה קשה עם שניאור, אל תפחדי בינך לבין עצמך ומול אחרים. וזה משהו שמלווה אותי ומאוד נכון לי ומאוד עוזר לי. כי זה שניאור, זה עד ביאת משיח בעזרת השם, אנחנו נוכל לעזור לו, נוכל לקדם אותו, נעשה את המקסימום מצדנו, אבל זה שניאור, וזה הילד שהקדוש ברוך הוא בחר להביא למשפחה שלנו דווקא. את יודעת, אני זוכרת שבאחד מהאירועים המשפחתיים היה לי נורא נורא משבר, כי כולם הגיעו עם המשפחות, זה היה חתונה בתוך המשפחה. אנחנו בדרך כלל לא מביאים את שניאור, והיה לי נורא נורא חשוב, כי הקלה, אחות של בעלי, הוא נורא קשור אליה ואוהב אותה. וכולם עמדו והצטלמו תמונות משפחתיות, משהו שנראה מה זה ברור מאליו, עומדים, מחייכים, צעת מאופרים יפה, ותמונות ושמלות ואווירה. ואנחנו לא הצלחנו לעשות תמונה משפחתית. בואי, דבר כזה בסיסי, לעמוד כולם ביחד, היינו סך הכל שלושה ילדים, ושניאור לא הצליח לעמוד. והלבשתי אותם הכי יפה שיש, וחיתכתי אותם, והכל, ולא הצלחנו. ולרגע היה לי משבר ברמה, שהרגשתי שעוד רגע אני בוכה, וכל היפור הולך לי. ואז אמרתי לעצמי, רגע, תסתכלי על כל הזוגות מסביבך, שכן מצליחים להצטלם. אבל דווקא אותך הקדוש ברוך הוא בחר. הוא לא בחר לא אותם, ולא אותם, ולא אותם. אולי הם לא היו מצליחים להתמודד עם זה כמוך. וזה נתן לי כזאת תפנית כבר מבטיחה לך, לא עניין אותי התמונה המשפחתית. אמרתי, הוא בחר אותי כי אני אלופה, כי אני יכולה, כי אנחנו גיבורים. הנה, אנחנו עומדים בזה. אנחנו עושים את זה. כן, תמונה משפחתית. לא תמונה משפחתית. שניאור הוא ילד מאושר להיות במשפחה שלנו. ולפעמים אני מזכירה את זה לעצמי, במיוחד ברגעים קשים כאלה, אם הם קטנים, אם הם גדולים, אם זה אירועים משפחתיים. כי להזכיר לעצמנו שאנחנו בתוך זה, והדברים שאנחנו עושים ביום-יום, שהם כבר הפכו לנו לטריוויאליים, אבל זה לא ברור מאליו, שבתור משפחה לילד מיוחד אנחנו צריכים לעשות אותם, זה מדהים. זה מדהים, ואנחנו צריכים לזכור שכן, שהעבודה שלנו היא עבודת הקודש הכי 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 גדולה.
מושקי, הייתי שמחה, האמת היא להמשיך איתך, אני ככה נפעמת מהאנרגיות שלך ומהשליחות גם הטכנית וגם, לא הטכנית, בכלל לא טכנית, אבל גם המעשית, אבל גם הוורבלית שלך, איך שאת מעבירה את זה, וזה סופר מרגש, והלוואי ויש איזה אמא אחת מהמאזינות שלנו ששומעת אותך ומקבלת כוח, כנראה לא רק בניסיון הספציפי הזה, אלא בכלל. תודה על המילים, ממש חיזקת אותנו, ולדעתי את, זה לא פעם אחרונה שאת פה בתוכנית, כי ממש פתחת לי את הלב, וזה באמת נושא שאמרתי מקודם למנהלת סולם, שבדור שלנו שיש כזאת מודעות וכזה, ועדיין יש כל כך הרבה אנשים שלא יודעים איך להתייחס לזה, ולא יודעים איך לגעת בזה, וגם לא יודעים ממה את מתמודדת, וזה נראה לי כל כך חשוב שהעולם ידע ויבין ויפתח עוד רגישות ועזרה. וזהו, אבל אני חייבת לסיים. אז אני אודה לך, וממש ממש תודה על המילים.
אני חייבת להגיד לכם בכלל, בתור לכולכם, שזה כל כך חשוב לתת במה לנושא הזה, וכל כך חשוב לתת מקום, שזה גם מדהים מבחינתכם, ותודה רבה רבה על המקום הזה.
תודה, מושקי, שהשם ייתן לך מלא 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 כוח.
תודה, חג שמח.
חג שמח.
להתראות.
פרשת וישב השבת מקריאה לכם משהו קצר מתוך הספר שבת שלום חני. כותבת ככה חני, היום זה היום שלי, מי לא שמע על כתונת הפסים שקיבל יוסף בן הזקונים מאביו יעקב ועל אחיו שכינאו בו ושנאו אותו על התנשאותו. כאשר מגיע יוסף לבקר את אחיו בעמק דותן, הם מתנכלים לו ומשליחים אותו לבור, ולבסוף מוכרים אותו לעבד. יוסף מגיע לבית פוטיפר במצרים ומנהל את משק ביתו, ומשם בדרך מופלאה וניסית הוא מתגלגל להיות מושל במצרים. וכך כתוב על הבור שהשליחו אליו את יוסף, והבור ריק, אין בו מים, ורשי מביא גמרא, מים אין בו, אבל נחשים והקרבים יש בו. השאלה המתבקשת היא, איך לומדים מהמילה ריק שפירושה בלא כלום את זה שיש בו נחשים ועקרבים? אחת התשובות היא שאדם למעשה צריך להיות מלא בתוכן חיובי, כי כאשר אתה ריק, אז בהכרח שיגיעו נחשים ועקרבים. זה כמו חושך ואור, כאשר נחבא האור, בהכרח מגיע החושך. אין מצב ביניים, אדם צריך לדאוג תמיד להיות עסוק בטוב, בעשייה ובהתקדמות. זה דומה למה שאומרים על החיים, או שאתה בעלייה או שאתה בירידה, כי אין מישור, אין עצירה, ואם קשה לך, סימן שאתה בעלייה. עוד רמז מנחשים ועקרבים לחיינו. מה ההבדל בין נחש לעקרב? נחש מקיש מהפה, הקרב עוקץ מהזנב, ושני אלו מקבילים לשלוחות של היצר הרע שהם אתמול ומחר. אנשים נמנעים מלעשות טוב כי הם אומרים, אתמול היה לי זמן, היה לי כוח, או לחלופין הם אומרים, מחר יהיה לי כסף ופנאי, בינתיים הם מפספסים את היום. היום יוטט כסלב, זה יום הולדת של התינוקת שלי בת השש. הובחנתי פעם ראשונה כשהיא הייתה בת 4 חודשים, ומאז קרו כל כך הרבה דברים טובים ולא טובים. אבל רק בשנה האחרונה, לשמחתי למדתי את העניין הזה, שיש לנו את היום ורק את היום, והצלחתי לא לשתף פעולה עם היצר הרע שעקץ אותי מקדימה ומאחורה, וסיפר לי על הסכנות שמחכות לנו בעתיד ועל הטראומות שבעבר, וכך ניסה לגזול ממני את ההווה. אז נכון, יש הרבה הרפו לגבי העתיד שלי, ויש הרבה צער על העבר שלי, אבל יש לי את היום, והיום התינוקת שלי בת 6, ואני מאושרת בשבילה ובשבילי, שבת שלום חני, זה מתוך הספר שבת שלום חני, של חני ויינרוד, זיכרונה לברכה, ושלוש דקות יש לנו ללאה פרידה יקרה, לאה שלום.
זה מאוד מרגש אותי, שלוש דקות, שתדעי לך.
זהו, האם את נעלבת, או שאת חשה שקיבלת את הפריים טיים של ברייק הזהב של התוכנית שלנו?
זה בדיוק זה. זה ברייק הזהב. לגמרי, כולם מקשיבים. נכון. באמת זה, אז בשבוע האחרון פנו אליי שתי אנשים, ושאלו אותי למה לא עליתי שבוע שעבר לפינה, מה שאומר שכשהבטחת לי שיש לנו 3.5 מאזינים,
מסתבר שיש 5.
אז בעצם זה קצת חתול בשק, הייתי צריכה להגיד לי את זה מראש, הייתי צריכה להתכונן לזה, אולי אני אתחיל לדבר, את יודעת, בשפה גבוהה, דברים רציניים, דברים חשובים.
אני רוצה להגיד לך שלפעמים אני מופיעה במקומות, ורק בסוף הם אומרים לי, מה, זאת את עניה מהרדיו? כאילו זה רמת החוסר קשר בין, תרגישי בנוח, אולי זה עלה משלושה לארבעה מאזינים, בחוץ יש גידול באוכלוסייה, אבל לא, לא צריך להזיק.
טוב, נו, אז אני, בסדר, אני אאמין לך לזה, אז אנחנו נמשיך, את אומרת, בקונספט הזה.
כן, בקונספט הביתי, האישי, הפרטי, תספרי לנו לאה, מה שלומך?
שלומי נהדר, את יודעת, לפני שבועיים כשסיימנו את הפינה, אז אמרת לי שהתחלנו לדבר כזה על ערבי לביבות, ואמרת לך שאני רוצה להקדיש לזה פינה במיוחד וזה וזה.
נכון.
וכשסיימתי את השיחה וניתקתי, אז אמרתי לעצמי, רגע, אני זוכרת שדיברנו על זה כבר.
נכון, אנחנו פה כבר כמה שנים, לאלה. מה מסתבר?
לא, אז מסתבר שאנחנו חוגגים בדיוק, אני חושבת.
כן, שנה לפינה.
אנחנו חוגגים שנה לפינה, ואני חושבת שמגיע לנו על זה, וואו.
נכון.
וכפיים.
כפיים, כן.
אני רוצה לשמוע.
המאזינים מוחים בבית. השלושה. השלושה, וגם פה תמר ושלומי גם אוכלים כפיים.
אני חושבת שמצלצלים באוזניים מצוין. אז דבר ראשון, וואו, כל הכבוד לך, את החזקת איתי שנה שלמה, זה משהו שרוב האנשים לא מצליחים.
נכון, חוץ מבעלך.
ובהחלט מגיע לך זה וואו. כן, בסדר, את יודעת, הוא חייב. איזה ברירה יש לו?
אין לו.
אוקיי, אז דיברנו על כשדיברנו על זה שנה שעברה, על ערבי לביבות, אז דיברנו על זה במקום של הקורונה, שאת יודעת, שבגלל שיש גרים, ואמרנו שזה טוב, וזה, ואני אומרת, כאילו, תסתכלי איזה פרספקטיבה יש לנו עכשיו, שנה אחר כך, אף אחד לא זוכר את הקורונה.
ממש.
כאילו, עדיין איתנו, ואת יודעת, עכשיו מדברים על אולי עוד גל, חלילה, או אני לא יודעת בדיוק מה, אבל עדיין זה כזה, זה עובר ליד, כבר איכשהו קצת התרגלנו לזה וזה, ולמדנו לקחת מזה את הדברים הטובים, ואני חושבת שהקטע הזה של ערבי לביבות, צריך להיכנס מאוד 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 חזק, שאפשר, את יודעת, להישאר חברים טובים, או משפחה נהדרת ומקסימה והרמונית וכולי, גם אם לא עושים את זה.
גם אם לא ניפגש. לאה, צועקים עליי מההפקה לסיים, וזה כל כך לא נעים, זה לא יפה, זה לא יפה באמצע הדברים שלך. אבל את אומרת, בעצם, מסר מאוד מאוד חשוב שאני רוצה לחדד אותו, אפשר להישאר משפחה אהובה ושמחה, גם אם לא ניפגש בשבוע הקרוב. סופר חשוב. אגב, גם רזה.
מיד חוזרים. כאן מורשת.